טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות התחייה נ"ד. נקרא קצת. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד במלואה וטובה, ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תשגשג ותתגדל בפריחה מצוינת, בהשם יצדקו והתעללו כל זרע ישראל. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו, ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכי תרבותם, שהיא זרה חיצונה נוכרית ומגושמת בעצם תכונתה. אמנם יד השם עשתה זאת, שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית, אבל סוף כל סוף מוכרחת הנוכריות לנצח אצלם, והמלכות תהפך למינות שתגאל את הניצוצות של רוח ישראל הבאים מאור השם, שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. בואו נעשה רגע עצירה, נסביר עד פה. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד במלואה וטובה. למה רק ישראל? בגלל שישראל יש להם הכשרה לדבר הזה. חטא אדם הראשון הוא הטיל זוהמה בכל האנושות. הטוב והרע התערבבו עם עץ הדעת. דעת זה חיבור אל הטוב ואל הרע. בכל זרעה של חווה, שנחש הטיל בה זוהמה. ככה מובא בגמרא, בחז"ל. וישראל שבמצרים הם נטהרו בהשגחה האלוהית, בכור הברזל של מצרים, מכל הסיגים. ויש להם יכולת לחיות מכוח הטבע הרוחני שנוצר בהם בהשגחה אלוהית. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. יש להם כוח לחיות ואפשרות לחיות אמונת הייחוד. אמונת אלוהי אמת, השם אחד במילואה וטובה. להתהלך בעולם הזה מתוך דבקות אלוהית, לראות בהכל את יד השם, בטוב וברע, בחומר וברוח, בעולם הזה ובעולם הבא, להופיע את הקדושה במעשים גשמיים, אלה המצוות. יש לנו הכשרה לדבר הזה, ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תשגשג, גם אצלכם כתוב ככה, תשגשג או תשגשג. אתם עם אותה הוצאה. ותרבותם תשגשג ותתגדל, זה מתאים לתתגדל, בפריחה מצוינת. בהשם יצדקו והתהללו כל זרע ישראל. זאת אומרת, הרי התורה שהיא... אנחנו חיים לאורה, זה נקרא אמונה, כן? אם זה מתאים לנו, אז הכל פורח, אז הנשמה מתגלית, יש שמחת הלב, יש החיים הארציים הם פורחים, התרבות תשתגשג ותתגדל לפיכה מצוינת. התרבות זה העולם שקשור לערכים, לאומנות, לכל משהו בעצם שייך אל הרוח. התרבותם תשתגשג ותתגדל מכוח שזה שיש שייכות פנימית אל התוכן הרוחני הזה, ויש חיבור והזדהות, וזה שייך אלינו ומתאים לנו. בהשם יצדקו והתהללו כל זרע ישראל. מה זה בהשם יצדקו? יצדקו, כלומר, הקדוש ברוך הוא, לחיות את השם, זה מה שמצדיק אותנו, שגורם לנו להיות צדיקים, וזה גורם לנו להתהלל במובן החיובי, בהשכל וידוע אותי, כמו שכתוב בירמיהו, על התהלל החכם בחוכמתו, על התהלל העשיר באושרו, על התהלל הגיבור בגבוהם. מה אמרתי? חכם, גיבור, גיבור בגבורתו, שיר באושרו, מה עוד יש שם אחד? כי אם בזאת יתעלל המתעלל, אסכל וידוע אותי. כי אני השם עושה משפט וצדקה בארץ. וכו'. אבל הגויים, אישיותם העצמית, הכוונה, אני מבין פה, החיים שלהם, העצמיים. יושיותם העצמית ותוסיף אומץ, אפשר להסביר גם זה נשמתם. בעיקרון, דבר עצמי זה דבר אלוהי, דבר שהוא נשמתי. או תוסיף אומץ במובן הזה שהיא מתגלית. כי על ידי התורה, התורה היא סדרים אלוהים שבעצם יוצרים את גילוי הנשמה, מאפשרים את גילוי הנשמה. אז אפשר להסביר את זה גם באופן הזה. בכל מקרה יש פה תהליך טבעי אלוהי, טבעי רוחני, טבעי מוסרי, זה שייך עלינו, אנחנו שמחים בזה. אין עוד עם שרוקד עם ספר החוקים שלו, ועם ישראל תראו אותו בשמחת תורה, כמה הוא שמח, כמה הוא חי בצורה כל כך טבעית את האמונה, כי זה שייך לו. אדרבה, אדם שהוא חי בצורה שהיא התנקרות אל נשמתו, לא חיי אמונה, הוא אדם עצוב, אדם שחי במבט פירודי, בבלבול. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. ומה שהוכנסה מיורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכי תרבותם. מה הכוונה? הגויים, הם לא עמדו על הר סיני. כתוב שם בגמרא, שבת פיתת, שישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו עמתם. אבל הגויים לא פסקה זו עמתם. זאת אומרת, אין להם שייכות אל אחדות השם. אין להם שייכות אל אמונת ישראל. הם לא יכולים את אור הקודש הזה לחיות אותו. הם מסתכלים עליו בסוג של סקרנות, שהיא שקרנות, כי זה לא שייך עליהם. תארו לכם אוטו שלוקח מסע של מסעית, גורר. הוא יכול להתקדם הרבה? מה אתם אומרים? יכול להתקדם אולי את הירידה הראשונה, נכון? יהיה לא קשה קצת לבלום אולי, אבל... אבל אחר כך זה יתחיל להכביד עליו מאוד, על האוטו הזה. זה עלול לשרוף לו את המנוע. זה לא שייך אליו. הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו, ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, על מה הרב מדבר פה? על הנצרות ועל האסלאם גם. שניהם זה סוגים שונים של חיקויים זולים של היהדות. הרבה תכנים יהודיים יש שם. בנצרות קרחו את הספר הסמרטוטי שלהם, ביחד עם התנ"ך שלנו שהוא מלא עוז וגבורה, זה ככה ניטשה אמר, זה לא אני אומר, שזה הפשע הכי גדול בהיסטוריה, ככה הוא טען. וגם האסלאם הוא מלא מלא פסוקים, מלא העתקות ממדרש רבה, מהתנ"ך, מלא דברים מועתקים, עם כמובן תוספות ואיפורים ושינויים. אז מה שהוכנסה מאורה של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם. כלומר, הם עדיין, כשהנצרות, מי שקצת לומד היסטוריה, ירצו אותה לקיסר הרומאי, והוא כפה על כל אירופה לקבל אותה, ומלחמות הדת שהיו שם, וכו'. אז... אם אנחנו מסתכלים על הרומאים, על המצב המוסרי שלהם, קודם הנצרות, זה היה עם של עובדי אלילים, עם תרבות מיתולוגית יוונית, קצת פילוסופית, קצת מיתולוגית, המון אלילים. האלילים היווניים הם הותקו לרומא. עוד התפתחו. עם מושחת, מושחת מוסרית, מלא זימה, מלא אימפריאליזם, רצחני, והנה, אופה, כבר הם מאמינים בהשם אחד. אז מה התולדה שזה? שהשם אחד הופך להיות לשלוש, ואת המצוות גוזרים עוד לפני שמקבלים אותם, כבר הן לא רלוונטיות, ולוקחים איזה מוסר לא מחייב אל החיים, שנקרא אצלהם מוסר הנביאים. הם מאוד אוהבים את הנביאים, כי זה לא מחייב במצוות, זה כל מיני דיבורים כאלה על צדק וסוציאליזם ולדאוג לעניים ותוכחות. אז זה נחמד, חלק לוקחים, חלק לא לוקחים, זה לא מחייב גם ככה. וזה בכל מקרה לא בדרך ההתפתחות הראויה להם לפי טבעם. כלומר, זה עובדי אלילים, זה נשים ברברים, זה נשים חומרניים. אז זה לא לפי טבעם עכשיו. זה יכול להיות שעוד אלפי שנים יש איזה קצת שייכות לדבר הזה, אם הם היו מתפתחים בדרך האלילית שלהם, לאט לאט, אולי עוד אלפי שנים, בבחינת ארץ, דרך ארץ שקדמה לתורה, הייתה יותר שייכות. אני לא אומר שלגמרי, אבל ככה זה פשוט לא שייך. זה כמו לקחת תינוק בן שנה ולשים עליו אפוד וצ'ימידן וממקוף ומג ושרשירים ולהגיד לו קדימה, יוצאים למסע קומטה. אז אנחנו מבינים שהוא נקבר תחת המסע הזה, וזה לא שייך אליו, זה לא בדרך ההתפתחות הרויה. תחכה עוד 17 שנה, עוד 18 שנה, אתה תקבל את המגיסט שלך, נכון? אבל עכשיו זה לא שייך. היום כולכם נגיביסטים, אז אתם לא חיים את התחושה הזאת של להרים את המג. מכל מקום, אז נלחמו באישיותם הפרטית ומלכה את תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת בעצם תכונתה. זאת אומרת, יש פה פתאום מוסר חיצוני. לא אוטונומי, אלא הטרונומי. מוסר אוטונומי זה התורה בשייכותה אלינו. זה מתאים לנו. זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרה אישה. ככה האדם מישראל אומר אל התורה, על התורה. אבל אצלהם זה כבד, זה חונק את החיים. לא רק זה, שהם מעוותים את הכל, מגשימים את הכל, כי הם בעצמם מוגשמים. ואין לך רשע גדול מזה, יותר ממי שהופך דברי אלוהים חיים למדרש טעות ואליל, רש"י אומר על אמינות בדף י"ב, עמוד ב' של מסכת ברכות. זה מסלפים את הכל, גוזרים, מבינים את זה בצורה קומיקסית כזאת, שמים שם איזה דמות של אקרובט, שהוא בעצם גילוי של האל. הופכים את הכל לקריקטורה מאוד מוזרה. אמנם, יד השם עשתה זאת. אז כל זה, אנחנו עכשיו יכולים להסתכל על זה במבט של התפתחות אנושית, אבל אנחנו מבינים שהדברים הגדולים לא במקרה קרה, כמו שאומר המהר"ל, וודאי שלא יתפלק לריבונו של עולם המהלך הזה. אז אם אנחנו מסתכלים על זה במעוף הציפור, אנחנו מבינים שיד השם עשתה זאת, כמו שאנחנו מתרגלים למבט הזה הרבה באורות התחייה פה וגם באורות ישראל, בישראל ותחייתו. אמנם מיד השם עשתה זאת, שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית, הזוהמה שדיברנו עליה מקודם. אבל סוף כל סוף מוכרחת הנוכריות לנצח אצלם. אז בואו נדבר רגע על תחילת המשפט. זאת אומרת, יש פה ריכוך. אתה לא יכול להשוות את הוויקינגים ואת הרומאים לנורווגים והאיטלקים של היום. משהו כן זז בפנים. זה עמים יותר סוציאליים, יותר תרבותיים קצת. אמנם זה מתפרץ לפעמים בצורה ברברית, אבל זה ברור שהקליפה הקשה היא רוקחה מעט, לא לגמרי, אבל מעט, עם הרבה עיוותים וסילופים, אבל זה בכל זאת פועל. האידיאלים והערכים היהודים האלה הם סוף סוף כן מתפשטים. זה במבט של מבט על מעשה השם, כן? זה הרמב״ם אומר. במקור זה ברמב״ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם. זה בפרק י' הלכה ד' בספרים לא מצונזרים. למשל הוצאת פרנקל. אומר פה, מדבר פה על משיח בן דוד, אם יעמוד מלך בבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות וכו'. אף ישו הנוצרי, שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין. שמעתם מה כתוב פה? בבית דין. כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר ובני פריצי עמך ינסעו להמית חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה? שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעהו ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם. זה חריף מאוד מה שהרמב"ם פה כותב, כן? ולא כמו כל מיני התרפסות כזאת של אנשים. אבל מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם. טוב, בשביל זה הבאתי לכם את הרמב"ם הזה. רק לא יכולתי להתאפק והייתי חייב לקרוא את מה שלפני. אבל מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם. כי לא דרכנו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. זאת אומרת, יש לה מצד אחד, וכי יש מכשול גדול מזה, זה המכשול הכי גדול בהיסטוריה. אבל, בכל מקרה, אם אתה מסתכל על זה במבט אלוהי, אז מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישו הנוצרי ושל זה הישמעאלי, אתם רואים שהרמב"ם קושר אותם ביחד, שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח ותקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לכרוך כולם בשם אדוני ולעובדו שכם אחד. כיצד? איך זה מיישר את העולם כולו? ולתקן, מה שהרב קורא לו פה לרקח את הקליפה הקשה, כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, מדברי התורה, מדברי המצוות, ופשטו דברים האלה באים רחוקים, כולם מכירים את זה, נכון? אמנם מעקמים את זה, ובעמים רבים הרעלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו, ובמצוות התורה, נו, אז הם צדיקים, לא? מה אתם אומרים? אומר פה הרמב״ם, אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה. זה לא... פעם היה צריך לעשות ברית מילה. פעם היה צריך להניח תפילין. היום, לא נוהג. ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינם כפשוטם. זה לא מילה ממש, זה מילת הלב. זה... וכבר בא משיח וגילה נסתרם. מי זה פה המשיח? ישו, כן? זה הכוונה. הוא גילה לנו שלא צריך לעשות את זה כפשוטו וכו'. טוב, ברור שזה שתי הטיעונים האלה, זה נבלה וזה טריפה. זה שטויות. ברוך השם שהגויים לא עושים ברית מילה. זה לא נועד בשבילהם, נכון? אבל המוסלמים עושים בגיל 13, ודווקא לזה יש שורש. כי ישמעאל עשה ברית מילה בגיל 13. בסדר? אז יש לזה שורש, אף על פי שהם לא פורעים את הציצים. ולכן המילה שלהם היא היא לא שלמה. היא לא קשרה במילת ישראל, המילה שהמוסלמים עושים. הם לא פורעים את הציצין. ברור? זאת אומרת, חסר שם משהו במילה. אז אתה רוצה אחרי זה, אני אסביר לך. וכשיעמוד מלך המשיח, זאת אומרת, ביהדות, אם נשארים ציצים, אז צריך שעריות, או דברים כאלה, צריך לסלק אותם, והם לא שלמה. בסדר, המילה שם היא לא שלמה. היא חלקית. וכשיעמוד מלך המשיח, באמת, ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם יתאום. זאת אומרת, יש לך פה כבר הכשרה להבין בעתיד, כשהאמת תתגלה, שבעצם שקר נחלו אבותיהם, ועכשיו זה העניין האמיתי. אתם מבינים? עכשיו, אם לא היה את הצינורות המסואבים האלה, אז גם לעתיד, כשיתגלה המשיח, הם יגידו, מי זה המשיח? לא שמענו אף פעם כזה דבר, נכון? אבל עכשיו, כשיבוא המשיח, יגיד, משיח? זה המשיח? סתם עבדו עלינו, וכו'. ברור? זאת אומרת, יש פה הכנה, הכנה מורכבת מאוד, שמסבכת מאוד את ההיסטוריה, אבל יש פה בכל זאת הכנה והכשרה, כשתתגלה האמת, אז כבר יהיה קל יותר. אפשר להבין את זה, אם אתה הולך עכשיו, נגיד, להוואי, או אני יודע מה, ג'מייקה, כן? או לקולומביה, ואומר שהגיע המשיח, אז הם יודעים על מה אתה מדבר, נכון? תלך לקמבודיה, ותגיד הגיע המשיח. אתם מבינים? הם אפילו את הריכוך של הקליפה הקשה הזאת לא עברו. הם כל כך אליליים שם. זה משהו לא יאמן. ברור? יפה. אז בכל זאת אתם רואים שרוב התרבות האנושית היא כן עברה איזה ריכוך מעט של הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית, גם במובן של ערכים שהתפשטו. וההשכלה שקצת התעדנה, כי סוף סוף כן מתייחסים אל כתבי הקודש ואל התנך, אז משהו כן פועל. את זה הם מעוותים, אבל סוף סוף משהו זה כן פעל. אבל סוף כל סוף מוכרחת הנוכריות לנצח אצלם, והמלכות תהפך למינות שתיגל את הניצוצות של רוח ישראל. האם זה הפירוש הפשוט של המשנה שם במסכת סוטה, או בסנהדרין צדיק זין עמוד א', מה אתם אומרים? מה זה המלכות תהפך למינות? בפשטות. זה בישראל, נכון? מלכות תהפך למינות, כן? כל מיני חוקים כאלה שהם הפך היהדות. יכול לקרות כזה דבר? כל מיני מפלגות כאלה שכל עניינם זה לסלק את הקודש מן העולם. זה יכול לקרות כזה דבר? מה? לטשטש את הזהות הישראלית. זה יכול לקרות כזה דבר? אם זה יכול לקרות, אז אנחנו מכנים כבר למשיח. אז שיבוא, נכון? יש שיר כזה. תבוא, לא? אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים, נכון? אז שיבוא, אנחנו מוכנים. לפחות בנקודה הזאת סגרנו את כל הפינות. אבל זה לא פשט המשנה. פשט המשנה, זאת אומרת, מינות זה התנקרות ליהדות, לרוח היהדות. בסדר? ככה הרב צבי יהודה מגדיר. מינות זה מין אחר, כן? או ברשי, מי שהוא עדוק בעבודת כוכבים. מומר לעבודה זרה. ויש כל מיני, כן? עכשיו, פה הרב, הוא עושה פרפרזה כזאת למשנה הזאת. לפחות ככה הרב צבי יהודה גם מסביר אותו, שהמינות תהפך מלכות תהפך למינות, זה שתגאל את הניצוצות של רוח ישראל. זאת אומרת, הרי מינות זה התנגדות לרוח ישראל, נכון? אז המלכות הגויית, מלכות אדום, היא היא פולטת את הניצוצות של רוח ישראל. אמרנו שמינות זה התנגדות לרוח ישראל. אז פה זה מתבטא בזה שיש תהליך חילון מאוד גדול באירופה ובאמריקה. נכון? פולטים את הניצוצות של רוח ישראל, הבאים מאור השם, שנמסך ברוחם. אז זה דבר טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? בוא נגיד שזה דבר הכרחי. הרי אנחנו אומרים שהמוסר הזה הוא מוסר כפוי עליהם. זה מוסר חיצוני להם. זה לא מוסר ששייך עליהם בכלל. אז תסתכלו רגע באורות ישראל ה' תתוו. זה דבר שהוא בעצם היה צפוי. מההתחלה לא היה צריך לקחת את המשקל הזה. וכמו שהילד הזה, הוא זורק את התרמיל הכבד ממנו, זה לא שייך אליו. או באיזה שלב המכונית היא מתנתקת מהמסע של המסעית. עד תור הגאולה השפלנו על העולם רק לימודי חובות. מוסר וצדק היוצאים מדעת אלוהים אמת. וחובות אין העולם חפץ לקבל. ואם הוא מקבל, נשאר בלב תינה על המעורר הראשי לידיעת החובה. שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מאוויה. זאת אומרת, אם הם מקבלים את זה, בגלל חוסר השייכות שלהם אל האמונה הזאת, אל הציוויים האלה, אל המצוות האלה, אז גם אם הם מקבלים אלה, זה בצורה חיצונית. אז מוסר אמרנו, לא אוטונומי, אלא אטרונומי, זה בא לי בחוץ, אני נפש ברברית, זה כופה אותי, ועבד ניחא לי בהפקרות, העבד נוח לו בהפקרות, אז גם הוא מקבל, הוא שונא את המעורר הראשי לידיעת החובה. מי זה המעורר הראשי? עם ישראל, נכון? הצדיק הזה כתרג על כולנו. אבל בבוא התור של אור העולם להיגלות, זה עומק האנטישמיות אגב, בסדר? אבל בבוא התור של אור העולם להיגלות, יוודע על עולם של... טוב, זה האמת... זה, אז הוא, את ההמשך שם, זה פחות קשור אלינו. בוא נחזור רגע לפסקה שלנו. בסוף כל סוף, מוכרחת הנוכריות לנצח אצלהם, והמלכות תהפך למינות במובן הזה שהיא פולטת את רוח ישראל. הרי זה כבר עכשיו מינות, נכון? עכשיו זה מינות דמינות. מינות על המינות. או יותר נכון, מינות על חלקים של ישראל שיש במינות. נשארה רק הגויות. שתגאל, תפלוט את הניצוצות של רוח ישראל, הבאים מאור השם, שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. אז למה יש שנאת ישראל יותר? אז באנו שמה, מצד ששנאה למעורר הראשי לחובות, למוסר החיצוני, הכבד הזה. ואף על פי שבתחילה יראו על ידי זה הנגעים של עקבית הדמשיכה, וקטני נפש חושבים לחכות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים, ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית, במקום שאינה קים תרבות זרה ונוכרית, ישראל עומדים כבר למעלה למעלה ממנה. מכל מקום, סוף, כל סוף, המחשבה הזאת בעצמה של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב של השפעה חיצונה, שהיא מגדלת מעבר מזה, זה משפט ארוך. טוב, בוא רגע נעצור פה, למרות שזה אמצע המשפט. אז הוא אומר פה, צריך פה להתנהל באיטיות בפסקה הזאת. אף על פי שבהתחלה יראו על ידי זה הנגעים של עקבית הדמשיכה. מה זאת אומרת, יראו הנגעים? הנגעים של עקבית הדמשיכה זה החוצפה, נכון? החוצפה, מאיפה היא נובעת? אם אנחנו נתבונן אחורה, יש ספר שנקרא מגרסת הזהויות הישראלית. מכירים אותו? של שחר פלד. והרב קלנר, הוא העביר פה בעבר סדרת שיעורים. מה? הזהות הישראלית, משהו כזה. משהו אדיר. ואחרי כמה שיעורים הוא חשף בעצם שכל מה שהוא אמר עד עכשיו זה מהספר הזה. רק שהוא רצה שנקבל את הדברים כהווייתם. ואחרי זה ממשיך לעוד הרבה דברים, שזהות הישראלית, כל מקום ההתחלה שם, המהלך, הוא מראה איך בעצם החילונות של היום, ומה שהולך היום באקדמיה, זה בעצם מתחיל מתנועה שיסודה בנצרות. איך? שבא מרטין לותר, היה אבי הפרוטסטנטים, אגב היה שונא ישראל עצום, והוא אמר, אנחנו לא מחויבים להגמוניה הפרשנית של כתבי הקודש של הכנסייה, ואפשר לגשת אל כתבי הקודש בצורה עצמאית. הוא קרא לזה סולה סקריפטורה, כלומר המילה הכתובה. טוב, מעניין. יפה. עכשיו, אז הוא ניגש בפרשנות עצמאית. אני מקצר מאוד, כן? מתמצאת. מה? זה ארוך. הדברים ארוכים. עיין שם היטב. דור אחר כך, כבר אמרו, אם כבר אנחנו ניגשים בעצמאות, בעצמאיות על כתבי הקודש, אז אפשר לגשת עוד יותר בעצמאיות. אפשר גם לא לגשת בכלל. כלומר, פתאום יש שם בריחה מהכנסייה. זה נקרא בתרבות תקופת הרנסנס. פריחה של תרבות, לא יודע אם זה נקרא, ביחס אל הכנסייה זה ודאי פריחה. ושל פילוסופיה מסוימת, ומוזיקה, הרבה דברים שבעצם אתרת העול של הקתוליות. כן? אז חלק מהעולם הוא הלך עם הפרוטסטנטים. היו על זה מלחמות ארוכות שנים. זה לא כך פשוט עד שהתיאוריה שלו התפשטה. יש היום ארצות שהן קתוליות, יש היום ארצות שהן פרוטסטנטיות, כן? ארצות הברית היא למשל פרוטסטנטית. בסדר? ואירלנד היא קתולית, ואיטליה קתולית, ואנגליה פרוטסטנטית, אני חושב. בקיצור, זה מתחלק שם באירופה, ובאמריקה, ובדרום אמריקה, מכל מקום, עזבו את הכנסייה. ואז התפתחה תרבות כזאת עצמאית של מחשבה חופשית, חופש המחשבה, לא מחויבים לכנסייה, לא מחויבים לפרשנות המסורתית של הכנסייה וכתבי הקודש. מה שהוביל אחר כך לאקדמיות הפסדו-מדעית שקיימת היום במדעי הרוח, שהיא כולה המשך של הסולה סקריפטורה הזאת, או לכפירה בהכל, לביתה בהכל. גישה עצמאית היא לא באמת מדעית. אגב, אחר כך הייתה את המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית, שם התפתח המדע והכל. והמדעי הרוח הם כטפיל, הוא טוען שמה, על מדעי החומר, במובן הזה שהם יונקים את הכבוד הראוי, שבאמת אגב הוא נכון, למדעי החומר, אז מדעי הרוח הם כאילו יונקים מהאמון והכבוד שהאנושות נותנת למדע. עד כאן זה ברור? סיכמתי את הכל בכמה משפטים. בסדר? יפה. עכשיו, שימו לב, עכשיו מה אומר הרב? אף על פי שבתחילה יראו על ידי זה הנגעים של עקבתא דמשיחא, וקטני נפש חושבים לחכות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים. אצל הגויים יש כפירה מתרחבת, נכון? אנחנו לא מחויבים עם כל מיני לחימומי הרגליים של הכנסייה הקתולית, כן? כבר יצאנו מימי הביניים, הימים החשוכים של אירופה, אלא אנחנו עצמאים. אז קטני נפש, למי הוא מדבר? הוא מדבר על עם ישראל. קטני נפש, הם מחכים את הכפירה המתרחבת. הם מושפעים מהאקדמיות, מהפילוסופים הכפרנים, ניטשה, שופנאואר, כל מיני כאלה שבעטו, כמו שניטשה כותב, אלוהים מת, אני הייתי בהלוויה שלו, כן? כותב את זה על הנצרות. על אגב, על אלוהי ישראל הוא כותב דברים מעניינים. הוא אומר, אבל אלוהי ישראל, עתיק היומין, איך הוא כותב את זה? הוא עתיד לך. בקיצור, הוא כותב שכולנו נשמח בישועתו, דברים כאלה מופלאים. לא, אתם לא מכירים את זה? כאילו אור ישראל לניטשה הוא עתיד לחזור. מה שהוא כותב אלוהים מת זה על אלוהי הנצרות. כן, מה אתה אומר? כן, ככה הוא כותב?
הוא אמר בסדרה.
אה. טוב. אז קטני נפש חושבים לחכות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית במקום שאינה אלא הקים תרבות זרה ונוכרית שישראל עומדים כבר למעלה למעלה ממנה. זה לא איזה חידוש גדול מה שהם עוסקים בו, אלא אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. זו תרבות זרה ונוכרית. תרבות שהיא לחזור אל דרכי התוהו. התוהו לא דרך, בלי הדרכה אלוהית, תרבות של כפירה. ישראל הם במקום שקיבלו תורה, שהם חיים חיים אלוהים. הם עומדים למעלה, למעלה מהגישושים של סומה בערובה האלה, של, של הגויות. מכל מקום, סוף כל סוף, המחשבה הזאת בעצמה של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב השפעה חיצונה, שהיא מגדלת מעבר מזה את צינת העמים, לישראל ביותר. ומעבר השני את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים מישראל, עד שהאנרכיה המחשבתית מארסת כל קושט וקודש, היא בעצמה הכרה זו שיש לעמוד על הנקודה התוכית המסגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה לעשות חיל באלוהים. מה אומר פה הרב? משפט נורא ארוך. אומר ככה, הכפירה הזאת, אני אהפוך אותה, את הנחש הזה למטה. בוא אני אראה לך איך אני עושה את זה. היא בעצמה... היא בסופו של דבר באה מאיזה נקודה, משל הרצון לעמוד על העצמיות. לא לקחת תוכן חיצוני. האם זה טוב שבן ישראל הוא מנסה לעמוד על העצמיות שלו? זה טוב מאוד בסופו של תהליך. כי העצמיות שלו היא כולה קודש. בזה התחלנו את הפסקה. אז אם ישראל הוא... מנסה לחיות בלי השפעות חיצוניות, סוף סוף הוא יגיע לאמונת ישראל. סוף סוף הוא יגיע, יכול להיות שזה יהיה מהלך ארוך, זה מהלך קשה, באמצע יש פצועים והרוגים. בסופו של דבר, זה מביא לתשובה מאהבה. מביא אל האמונה בתורה, בהשם אלוקי ישראל. זאת אומרת, האנרכיה הרוחנית הזאת, שהיא מארסת כל קושט וקודש, כל אמת, כל קודש, היא סוף סוף תביא לעולם מסודר מחדש של הזדהות מתוך בירור עמוק ופנימי עם העצמיות הישראלית. באמצע זה מגדל את צנעת העמים לישראל ביותר, ובגלל החובות שהבאנו על העמים, כמו שאמרתי, מעבר השני, את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים מישראל. כלומר, בגלל החובות שהבאנו על הגויים, הם שונאים אותנו, כי הם רוצים לעמוד על העצמיות של עצמם. הם רוצים, והעצמיות שלהם היא לא שייכת אל קיום התורה ומצוות, אל אמונת ישראל. לכן הם שונאים את מי שהלביש עליהם את האפוד קשקשים הכבד הזה, שהם לא יכולים לזוז איתו בכלל. מעבר לשני, את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים מישראל, כל מיני דקטרים ופרופסורים וצורכי תרבות כללית, שהם, הרב קורא להם חלושי חיים מישראל. זה חיקוי. אתה חושב שיש איזה חידוש במה שאתה קורא לו ביקורת המקרא, חקר המקרא, או כל החלישות חיים הזאת, זה אנטישמיות רוחנית. כבר התחיל בגרמניה לפני 200 שנה. זה בלבול מאוד גדול. זאת אומרת, באמצע יש הרבה מחלות, ויש פה אנרכיה מחשבתית, מארסת כל קושט וקודש. אנרכיה מחשבתית, מישהו מכיר קצת את האקדמיות היום, בהרבה תחומים יש אנרכיה מחשבתית, וגם אני לא מדבר על המדע שהוא ניסיוני, במעבדה, שאתה יכול לבדוק את עצמך, מדעי החומר, או יש גם מדעים ניסיוניים, פסיכולוגיים, אתה בודק, איך הכלב מגיב, אני יודע מה. בסדר, מדע ניסיוני הוא טוב, אבל מדע אמפירי כזה, זה פשוט אנרכיה מחשבתית. כל אחד זורק לכל הכיוונים, הם מחלקים דוקטורטים, בכיף, כל אחד הוא נועם הכי גדול, ובסך הכל, כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה בלבול ואובדן דרך מאוד גדול. זה לא איזה גודל, או איזו אמירה מיוחדת או חדשה. זה בלבול. היא בעצמה, לא שאני אומר שאין דברים טובים גם. יש גם דברים טובים, אבל יש גם הרבה דברים מאוד קשים. זה בבחינת עץ הדעת, טוב הרע, עם נטייה הגדולה אל הרע. היא בעצמה, הכרה זו שיש לעמוד על נקודה התוכית המסגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה. זאת אומרת, עצם הבקשה הזאת, לשוב אל הנקודה התוכית, להכיר את עצמנו באמת, בלי תוכן זר, היא תביא אותנו לתשובה, תשובה גדולה, שעוד נאריך בזה, בעזרת השם, אני אביא לכם גם קצת מקורות. הנקודה הזאת היא מאוד מרכזית בספר אורות, וזה צד גדול של אורו של משיח, אז זה עוד נאריך בזה, בעזרת השם, בשיעור הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.